הכל חי אונליין, 93fm.co.il. הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
שלום, ערב טוב לכל המאזינים, לשלמה פולק וישי פופובסקי שכאן איתנו באולפן, ואנחנו רוצים להתחיל את התוכנית שלנו בנושא השפעת משפחת המוצא על שני בני הזוג. השפעת משפחת המוצא היא לא פעם בעלת גורם מכריע מאוד ביחס לבני האדם. לא פעם אפשר לפגוש הורים שמתערבים יותר מדי במערכת הנישואים, ומצד שני אפשר לראות הורים שבכלל לא מתערבים במערכת הנישואים, ואפילו ישנו ריחוק בין בני הזוג להורים. לא פעם שני סוגי הקשר הם סוגים לא בריאים של קשר, מעורבות יתר או מצב שבו יש יותר מדי ניתוק. לפעמים יש ילדים שהם כיום נשואים והם נתנתקים בצורה קיצונית מההורים שלהם. בהרבה מקרים זה לא מגיע מעודף בגרות או עודף עצמאות, אלא מרגשות כעס, פחד, רגשות אשמה כלפי ההורים, לכן הילד מתנתק. לפעמים אנשים כאלה כל כך מתנתקים מההורים שהם נעשים אנשים סגורים רגשית. הם אנשים שיכולים להיראות כאנשים שמחים, אנשים אנרגטיים, אבל הם לא תמיד יכולים להיות אנשים שבנויים לקשר טווח ארוך. למה? בגלל שהם מפחדים ליצור קשרים עמוקים עם בני אדם. היה להם קשר קשה מדי עם ההורים. הם לא התנתקו מהם. אולי הם נראים כמי שהתנתקו רגשית, והם לא מאפשרים לעצמם להיות פתוחים רגשית. וגם אם הם כן פתוחים רגשית, בהרבה מקרים קשה לאנשים כאלה ליצור קשר שיש בו מחויבות. אנשים כאלה יכולים להצטייר כאנשים חזקים, אבל החוזקה שלהם לא משקפת מי שהם, אלא בהרבה מקרים רק את מה שהם מייצגים. נראה שהאדם הזה עצמאי ובוגר לחלוטין, אבל זה לא מדויק. הוא עדיין מגיב להורים שלו. הוא כועס, הוא מתוסכל, הוא מפחד. הוא עדיין מפחד מההורים שלו. הדרך שלו להתמודד עם הרגש, עם הכאב, עם המצוקה, הידי בריחה מהרגש. בהרבה מקרים, בני אדם כאלה יכולים להיות קיצונית שונים מההורים שלהם. לדוגמה, אחד ההורים היה אדם נוקשה, נוקשה מאוד, זה מה שהילד ראה. ואז הוא יכול לחכות את המודל הזה של, לדוגמה, ההורה הזה, או שכל פעם שהוא רואה את ההורה שלו מאוד נוקשה, כבר שהוא בן 3, 4, 5, 6, 7, זה מאוד כאב לו. וכל פעם בראש שלו עברה לו המחשבה, אפילו בגילים המוקדמים האלה של 6, 7, 8, 9, הוא אומר לעצמו בראש, אני בחיים לא אהיה כמו ההורה הזה. והוא מדמיין לעצמו בראש איך הוא הרבה יותר סבלני, איך הוא הרבה יותר נעים לאנשים אחרים. האם הוא בחר בצורה מודעת בדפוס האישיות הזה להיות אדם סבלני יותר, נעים יותר לאנשים אחרים? התשובה היא שהוא לא בחר לעצמו את הדפוס הזה, אלא שהוא נאלץ לברוח מהרגשה רעה שהוא לא רוצה להיות כמו ההורה שלו. היות שהוא היה נאלץ לברוח מהרגשה רעה, לכן הוא דמיין לעצמו את הצד ההופכי, את סוג האדם השני, את דמיון והצורה האחרת שהוא מעוניין להיות. הוא לא בחר את זה. הוא לא בחר לעצמו את האופי להיות סבלן, סבלני, סובלני כלפי אנשים אחרים, אלא הוא נאלץ להיות אדם כזה. בגלל תנאים סביבתיים, הוא נאלץ לבחור לעצמו אופי שונה לגמרי. ותהיה לזה גם כן השלכה לעתיד שלו. לדוגמה, האדם הזה כבר גודל, בין 25, 30, 35. יש לו הרבה סבלנות. יש לו הרבה סבלנות כלפי אנשים אחרים. סך הכל דבר נהדר. אבל לפעמים, עודף סבלנות לא מעיד על יכולת טובה בחיים. כי האדם הזה לא מתייחס לרצונות שלו, לא מתייחס לצרכים שלו, ולאפילו כשמזלזלים בו, הוא בשלו ממשיך עם הסבלנות. סובלנות. הוא יכול לסבול. ובינתיים הוא מרגיל את האנשים לזלזל בו. אם הוא מרגיש ששמח וטוב לו בחיים, מצוין. כאן אנחנו לא מתערבים ולא ננסה לשכנע אותו שרע לו. אבל אם אנחנו רואים שהוא סבלן, סובלן, אבל בינתיים הוא גם סובל, עוד ועוד, הוא צובר עוד ועוד תסכולים, הוא יכול להיות סוג אדם שעם הזמן כל כמה חודשים מתפרץ, בגלל שהוא לא יכול לשאת את התסכולים. או שיכול להיות שעם הזמן הוא מתנתק יותר ויותר מאנשים בגלל שהוא מרגיש רע בחברתם. אבל הוא לא מדבר על מה שבליבו. כי הוא אומר לעצמו, אני צריך להיות סבלן, סובלן כלפי אנשים אחרים. מה שאומר, כך הוא חושב, אסור לי להביע מה מציק לי. האדם הזה נאלץ להיות סוג אדם, סוג אופי ואישיות שונה מההורה שלו בצורה קיצונית בשביל לברוח מההרגשה הרע שהוא חווה כל פעם שההורה שלו היה נוקשה. ואז האדם הזה נאלץ לגייס לעצמו תכונה קיצונית שונה מההורים שלו. את התכונה הקיצונית, תכונה השונה, הוא לא בודק אותה אם היא טובה או לא טובה, יעילה או לא יעילה, כמה יעילה, הוא פשוט לא בודק את עצמו. זה נקרא שאדם משלה את עצמו שהוא יתנתק, הוא לא יתנתק, הוא עדיין מגיב להורים שלו, הוא מגיב אליהם לא בצורה של אני מחכה אותם, אלא אני אעשה בדיוק הפוך מהם. כך הוא מצליח להשלות את עצמו שהוא בוגר, בעל מודעות ואינטליגנציה רגשית עם יכולות נפשיות עמוקות, והוא יכול להכיל בני אדם. בא בשעה שהוא רק עסוק בלברוח, לא להיות כמו מה שהיו ההורים שלו בני עצמו. הוא לא שוקל במוזניים מאוזנות מה טוב לו ומה לא טוב לו. למה הוא לא בודק את תכונת הסבלנות וסובלנות שהוא גייס לעצמו? כמה היא טובה, כמה היא לא טובה, מתי כן, מתי לא להשתמש בה. כל מידה מלשון מידה, מדידה. כמה משתמשים? מה המינון המתאים? אבל הוא פשוט בצורה קיצונית ניגש לצד של להיות הפוך מההורים שלו, אפילו אם זה פוגע בו. ולמה? לא בגלל שהוא בחר להיות סבלן, אלא בגלל שהוא נאלץ להיות סבלן. אולי הוא מרגיש מנותק מההורים, אבל הוא עדיין קשור אליהם. הקשר שלו אליהם זה שהוא משקיע הרבה אנרגיה בלהיות שונה מההורים שלו. לכן הוא עדיין קשור אליהם, בגלל שהוא לא מחפש איך להיות אדם טוב יותר, יעיל יותר ביחס לעצמו ולחברה שבה הוא חי ואיתה הוא חי, אלא הוא יותר ויותר מחפש איך אני לא כמו ההורים שלי. ועל זה הוא שם דגש. לפעמים, אדם מרגיש שהוא כל כך מנותק מההורים שלו, ואז הוא מרגיש שהוא עצמאי. רגשית, הוא מרגיש שאין לו שום קשר איתם. לצערנו, לפעמים זה מעיד לא על עודף עצמאיות, לא על עודף עצמאות, אלא על עודף אדישות שנובע מעודף פחד להיפתח רגשית כלפי אנשים אחרים. הוא נסגר רגשית בבית ההורים שלו, וכעת הוא נסגר רגשית לא רק מול ההורים, בהרבה מקרים גם מול בן או בת הזוג. הוא הרוויח שהוא התנתק רגשית ממקום שבו הרגיש כאב, אבל הוא שילם מחיר של התנתקות מהרגשות שלו. יש מערכת שבה אחד מבני הזוג, או שניהם, הם הפוך, לא מנותקים אלא מחוברים להורים, ברמת תלות רגשית חזקה מאוד. שזה אומר שכשהם שוקלים לעשות מעשה, אחד מהנדבכים לשיקול זה או אחר, אחד מהדברים שמהווים משקל חשוב, זה ההורים. אם מדי פעם עושים החלטה ומביאים לשם גם את הדעה של ההורים, זה נורמלי, זה בסדר, זה טוב. אבל אם הפחד, מה יאמרו ההורים, מהווה חלק ומהווה משקל בכל מה שקשור להחלטות החשובות בחיים של בני הזוג, זה מעיד כבר על חוסר התבגרות של הילדים. לא חלילה עם מקום מזלזל בהורים, אלא ממקום שבו הילדים בני הזוג צריכים בתוך מערכת החיים שלהם לעשות את שיקול המתאים להם. אפשר להתייחס, אפשר לשמוע. יחד עם זאת, חשוב ליצור מערכת שבה בני הזוג יכולים לחשוב בצורה יותר ניטרלית יחסית בכל אופן. וכשהם לא מצליחים בגלל התערבות או בגלל פחד מהתערבות של ההורים, זה כבר מעיד על חוסר בגרות של הילדים. במערכת יחסים בריאה, בני זוג אוהבים ומכבדים את ההורים של שני הצדדים, מעריכים את הדעה שלהם. ההורים גם יכולים מדי פעם להתערב עם בני הזוג מרשים. ובדרך כלל, בשונה מהסטיגמה, רוב הקלות כן אוהבות את החמות שלהם. חתנים מסתדרים עם משפחת המוצא, ולפעמים לא פעם, החתן או הקלה קשורים בקשר טוב, אפילו יותר, עם הורי הצד השני, אפילו יותר מההורים שלהם, בכל אופן בתקופות מסוימות מהחיים. וזה בסדר, וזה נורמלי. וזה בריא גם כן. במערכת בריאה, הילדים בני הזוג לא רואים את ההורים כמתערבים בחיים, וההורים לא רואים את הילדים ככפויי טובה. זה מצד שני הצדדים. זה מעיד על מערכת בריאה וטובה בין שני הצדדים, ההורים והילדים. קשה להגדיר תשובה לשאלה המפורסמת. כמה זמן צריך לדבר עם ההורים? כמה להיות איתם בקשר? קשה להגדיר מהו פרק הזמן שטוב שאדם מדבר עם ההורים שלו ומתי זה עובר את הגבול כשהוא נשוי. העיקרון לא למדוד זמנים, אלא למדוד רגשות. לא למדוד כמה זמן דיברנו, אלא איך השפיע עלינו רגשית הדיאלוג. אם דיברנו 5 דקות אבל הרגשנו רגשות אשמה, כעס וכדומה, זה מעיד על קשר לא בריא. מאוד יכול להיות שככל שהאדם צפוי יותר, אוטומטי יותר, הוא נחרד ונלחץ יותר. מה הכוונה? כשבן אדם הוא אדם כעסן, ואנחנו יכולים לצפות שבסיטואציה זו או אחרת הוא יגיב בכעס, איך אנחנו יודעים? זה האופי שלו. אופי הכוונה, זה מאפיין אותו. כך הוא מגיב כל פעם שמכיסים אותו. אדם שאפשר לצפות מראש את דרכי התגובה שלו, זה בגלל שהתגובה שלו היא חלק ממנו, אבל לא סתם. היא חדרה לתוכו בצורה כזו שהיא אוטומטית אצלו, בגלל שהוא לא מודע למה שקורה בתוכו, הוא מפחד. לדוגמה, הוא מפחד מההורים. אבל הוא לא רוצה להיפגש עם הרגש של פחד. לכן הוא מגיב אוטומטית לסיטואציה. בהרבה מקרים, התגובה אוטומטית, צפויה, יכולה להיות בגלל שהיא נמצאת במקרים מעוררי רגש לא נעים. וזה בגלל חוסר מודעות, בגלל הדחקת רגש, ולכן באה התגובה האוטומטית והצפויה. לדוגמה, אדם שמכיסים אותו ולא יכול להתמודד עם הטעות שלו ורגשות האשמה, לכן בשביל להבריח את רגשות האשמה הוא יגיב אוטומטית בהתקפה ובהאשמה כלפי האדם שפגע בו. מהצד יודעים שהוא מגיב כך, כבר יודעים לדעת, יודעים מראש איך הוא מגיב מתי שהוא כועס. אם כולם יודעים, זה אומר שזה צפוי, הוא לא מגוון, הוא לא גמיש במחשבות, בדעות, בסגנון התגובה שלו, מה שאומר שהוא מגיב בצורה אוטומטית, והוא מגיב בצורה אוטומטית, מה זה אומר? זה אומר שהוא מדחיק רגש. מי שמגיב בצורה אוטומטית כל הזמן בצורה ידועה, אפשר לזהות מראש מה הולך להגיב, זה לא בגלל מיומנות יתירה ביכולת התגובה, אלא בגלל פחד מרגש זה או אחר. אם כולם יודעים איך הוא הולך להגיב, זה אומר שזה צפוי, זה אומר שזה אוטומטי, זה אומר שזה בא להדחיק רגש מסוים. לכן, המדד לקרבה להורים הוא לא הזמן, כמה זמן בני הזוג או אחד מהם קשור עם ההורים שלו, אלא בעיקר רמת ההשפעה הרגשית של ההורים על אחד מבני הזוג או על שניהם. איך יודעים מהי ההשפעה רגשית שלילית? כשיש מצבים רגשית לא נעימים, והתגובה היא כל הזמן חוזרת על עצמה, באותו סגנון. ככל שאדם מגלה תגובות רגשיות, יותר ויותר בסגנון אוטומטי וצפוי, כנראה שהוא מרגיש יותר לחץ על המצפון. ככל שהוא תלוי בהם בצורה לא בריאה ולא נכונה, הוא יגיב בצורה יותר ויותר לא מחושבת, אבל זה מבלבל, כי הוא ייראה אדם חריף, חכם, מגיב בצורה מהירה מאוד, אבל התגובה המהירה לא תמיד מעידה על עודף חוכמה, אלא על עודף פחד. בדרך כלל המקום הזה מובן שכשאומרים, אמא שלך מתערבת, זה לא בדיוק. האמא או גם בן או בת הזוג מאפשרים להורה להתערב. אולי נכון שההורה מתערב, האמא, האבא, אבל זה לא רק הם. זה לא רק שההורים יפסיקו, זה גם שהילדים יפסיקו להיות נשלטים. זה לא רק טוב להורים, לילדים, זה גם טוב לה ובריא נפשית להורים. עוד נקודה חשובה. לפעמים אחד מבני הזוג מטפל באחד ההורים שלו. יכול להיות נהדר, אבל חובה לא להישאב לתוך העזרה יותר מדי. חשוב לעזור, גם להתמסר לעזרה. אבל כעבור כמה חודשים כשמתמסרים יותר מדי, מרגישים פגועים. ואז אנחנו פוגעים לא רק בעצמנו, אלא גם במערכות אחרות בחיים. בין בני הזוג, בין ההורים והילדים. נכון שזה מאכזב לשמוע, יחד עם זאת, מה הברירה? לא תמיד המלאכה עלינו לגמור. נכון שנעשה את המקסימום, אבל לעשות מקסימום זה לא אומר להקדיש את כל היום, כל הזמן, כל השנה להורים. אין ספק, בזמני משבר של ההורים, חשוב שבני הזוג יפנו הרבה מתשומת הלב אל ההורים. אבל יש הבדל בין זמני משבר, שאז באופן זמני אנחנו משנים מהשגרה ועסוקים בעיקר בעזרה, לבין שגרת החיים. עד רבה, אדם שתהיה לו הזהות של גם הבן שעוזר להורים, גם הבעל, גם ההורה לילדים, גם אדם שיש לו תחביבים אלה ואחרים, גם חבר בקהילה, בדרך כלל הוא יוכל לעזור יותר להורים לאורך זמן. למה? כי המסירות שלו לא שוחקת אותו. חשוב שגם אם עוזרים להורים לא להזניח את פסקי הזמן, כל מיני זמני התרעננות. ואיפה שאפשר כמובן לבקש עזרה משאר בני המשפחה או מכל סוג אחר של סיוע, לא לוותר על זה, בשביל שנוכל להמשיך ולעזור. אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן ניגע גם בנושא הזה, וגם בנושאים אחרים שקשורים לנפש האדם, אל המערכת האישית שלו ואל המערכת שלו, בתוך מערכת המשפחה והחברה. טלפון 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, חזרנו אליכם המאזינים. שלום, ערב טוב.
שלום.
וברכה.
מדבר יעקב, אני רציתי לשאול, לפעמים אנחנו, הבן אדם נכנס, אני מדבר עכשיו על נושא שאלו, לפעמים אני, יש לי מצבים שאני רוצה להיכנס לקנות מאכל, או דברים יש לבן אדם, שתי צדדים, והרבה פעמים ההתמודדויות זה מאוד קשה. מה אני מתכוון לשאול? שלפעמים אנחנו, אני רוצה לקנות את זה טוב, אבל מצד אחד אולי השם רוצה שנקנה את זה ונעשה את הברכה כהוגן,
כן.
אולי מצד שני השם רוצה שנתגבר על התאווה.
כן.
אז השאלה, איך מסתכלים, על מה מסתכלים, מהו המודד?
אם תתגבר על התאווה של האכילה, כמובן, אם אני אבין אותך נכון, אנחנו עוסקים הרי בתוך, בסוג מאכל שהוא כשר. אלא השאלה היא,
ודאי.
אלא השאלה היא, אם אני עכשיו קונה אותו או לא קונה אותו. איך אני יודע, האם זה ניסיון שהוא טוב, או שהוא ניסיון, האם אני יודע שמבחינתי הניסיון שהוא יתגבר ולא לקנות את המאכל, או שמה הניסיון הוא לא ברמה הזו, אלא לקנות וליהנות ממנו ולברך לפני כן, שגם בזה יש מעלה, כמו שכותב הכוזרי. אז איך אנחנו יודעים מה הדבר הנכון לעשות? לעניות דעתי, מה שכדאי לעשות זה להתייעץ עם בעל המכתב מליאור הרב דסלר. הרב דסלר כותב שכאשר אדם עומד מול ניסיון מסוים, בהקשר הזה, דוגמה, יש לו בנקודת הבחירה, ומשל הקפיץ המפורסם, אם והיה ואחרי שאתה תתגבר ואתה לא תקנה את סוג המאכל הזה, ואחרי שלא תקנה את סוג המאכל, תאמר לעצמך, רגע, חבל, למה לא קניתי? זה היה מרגיע אותי, זה היה עושה לי תחושה טובה, עושה לי תחושה נעימה. לאחר מכן הייתי דווקא מרגיש יותר רגוע ויותר נחמה ויותר נעים, ואת רואה שהמחשבות מלוות אותך 3-4-5 דקות, זה אומר שהניסיון מבחינתך הוא לא כנראה להתגבר, מכיוון שזה קשה מדי. איך יודעים שזה קשה מדי? כי זה מכיל יותר מדי עומס רגשי. מה שאין כן, אם אתה רואה שאתה יכול להתגבר, ומיד אחרי שאתה מתגבר, אתה מרגיש טוב יותר, אז זה אומר, כלומר, אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש רגוע, אם לא קנית, אתה מרגיש טוב, אתה מרגיש רגוע, זאת אומרת, שאתה יכול להתגבר על זה. המדד הוא מה קורה לאחר מכן. כלומר, האם לאחר מכן אתה מוצף ברגשות אשמה, או לאחר מכן אתה ממשיך לזרום בשגרת חיים, בשגרת המחשבות, בדברים נוספים, ולא עסוק בזה. זה המדד, כמה זה קשה וטוב, כלומר, קשה ומאתגר, או שמה זה קשה ושוחק.
אני הרבה פעמים הגמרא אומרת, ידוע מחכמנו זכרונו לברכה, שבעיקר הקושי אצל הבן אדם, שהוא רוצה לקנות איזה תאווה וזה הולך לו קשה. והשאלה אם זה, זה מה שהתכוונו חכמנו, שאפילו ב-4, 5, 6 דקות האחרות, שבן אדם לא מתגבר, אז הוא צריך להתגבר. שיש לו את הקושי.
כן, אני מבין, רק אני מבין שהקושי הוא חלק מכל תהליך ההתגברות וההתמודדות של האדם, רק צריך תמיד למדוד במוזני צדק שהקושי לא יהיה קושי רב מדי. אם והיה ופרק זמן כזה עדיין לאחר מכן אדם חושב על זה, אז לעניות דעתי, לא רק שהוא לא יצליח, לא רק שהוא יהיה עכשיו עם 4-5 דקות של רגשות אשמה, לאחר מכן הוא כנראה עוד הולך לקנות את המאכל הזה. למה? מכיוון זה כבר, אז הנה, זה המדד. זה כבר מציף אותו, זה כבר יותר מדי. זה קשה מדי. צריך להיות קשה לפני, זה בסדר שזה קשה קצת אחרי, אבל לא יותר מדי זמן. יותר מדי זמן שוחק את האדם. שחיקה של האדם זה לא דבר טוב, מכיוון שלאחר מכן אנחנו מכינים את עצמנו למצב הרבה יותר קשה הפעם הבאה. כי האדם הזה זה כמו המשל של הקפיץ, ברגע שמקבצים את הקפיץ יותר מדי, אז ברגע שמשחררים אותו הוא מתפרץ וכבר קשה להשתלט עליו. אותו דבר גם פה.
תודה רבה לכם, כבוד הרב, כתיבה וחתימה טובה, אריכות ימים ושנים טובות.
אמן, גם אצלכם, כתיבה וחתימה טובה, כל הברכות. שלום, ערב טוב.
הלו.
שלום.
שלום וברכה. השאלה שלי היא בנושא של ביטחון עצמי.
כן.
רציתי בבקשה לשאול איך מפתחים את זה. אני בתקופה האחרונה מאוד שמה לב לרגשות הפנימיות שלי, ומאוד מנסה לפתח לעצמי ביטחון עצמי, ואני מרגישה שאני באמת הולכת ומשתפרת, רק יש פעמים שהנסיגה היא קיצונית לפעמים שהייתי בהם מרגישה מאוד ביטחון. כלומר, יש יום שאני יכולה להרגיש, וואו, ברוך השם, הגעתי למה שרציתי. אני ממש בדרך הנכונה.
כן.
ויום למחורת, אני, לא יום למחורת, אולי אפילו שבוע, שבועיים אחר כך, אני יכולה שוב להרגיש מאוד מאוד נסיגה.
כן.
ואני רוצה להרגיש משהו, אני מבחינה בעצמי שכשאנשים אומרים לי משהו, וגם אם זה מחמאה,
כן.
אני נוטה לפרש את זה, אני נוטה מאוד לפירוש פסימי. אני אומרת, טוב, היא אמרה לי ככה, אבל היא לא אמרה לי משהו נוסף אחר, אז כנראה שפה היא התכוונה אחרת. כאילו, העיקר למצוא איזה משהו פסימי אחר שאני אומרת לעצמי, מאיפה אני מביאה את זה? למה הראש שלי נוטה תמיד לחפש את השלילה? תתמקדי כביכול במחמאה שהיא אמרה לך, תשמחי שהיא אמרה לך מחמאה, ולמה להיות עצובה שהיא אמרה לך אולי משהו לא טוב, הרי היא אמרה לך פה רק מחמאה.
כן.
אני לא יודעת למה המוח שלי תמיד נוטה לפרש את הצד הפסימי.
כן. אז אם אני מבין נכון, יש לנו שתי שאלות. אולי יש עוד אחת, אבל לפחות שתיים נראה לי שאני מבין. שאלה אחת זה לגבי היכולת שלנו, אחרי שאנחנו מרגישים שאנחנו מפתחים את הביטחון העצמי שלנו, ישנם רגעי נפילה, ואיך אנחנו מתמודדים רגעי הנפילה. ושאלה שנייה היא, איך אנחנו מפרשים דברים בצורה חיובית יותר ופחות פסימית.
כי גם הפירוש של הדברים, של המחמאות בצורה שלילית, היא גם, אני חושבת, נובע מהרגשה של נחיתות מסוימת. כי אם הייתי בטוחה בעצמי לגמרי, כן. אז הייתי באה לפרש בוודאי שהיא ככה חושבת, כי אני באמת ככה.
הבנתי, זה ההקשר בין שתי השאלות. בסדר גמור. ולגבי איך אנחנו מפתחים ביטחון עצמי, זה, את אומרת, אני עובדת על הרגשות שלי, אני עובדת עם זה ואני מרגישה עם זה יותר ויותר טוב. הבעיה שלי היא לא הנושא של הרגשות, סליחה, של הביטחון עצמי, אלא של איך אנחנו מתמודדים עם נפילה. חלק מההתמודדות של בני אדם, בשביל לשפר את הביטחון העצמי שלהם, זה לא לחפש תוצאות. בשביל שאדם ישפר את הביטחון העצמי שלו, זה מפתיע, זה מבלבל, אבל בני אדם כשרוצים לשפר את הביטחון העצמי שלהם, בדרך כלל הם עושים טעות וחוזרים על אותה טעות עוד פעם ועוד פעם. מה הטעות? אני לא מגיע להישגים, ולכן אני צריך להגיע להישגים וככה אני ארגיש טוב. זה לא נכון. את הביטחון העצמי לא בונים על בסיס תוצאות שמשיגים. זה לא מתי שנגיע את תוצאה אז נרגיש ביטחון עצמי. ביטחון עצמי הוא לא בא על ידי ריבוי תוצאות טובות, והפוך, לפעמים ריבוי תוצאות טובות מביא את האדם ליותר לחץ, כי אם הצלחתי פעם אחת, אני חייב להצליח פעם נוספת. אדם בלי ביטחון עצמי, לא רק ההצלחות הם אלה שבונות אותו, וכמו שאמרנו, לפעמים זה לא הדבר הכי יעיל, מה שבונה את האדם זה לא לחזק את תחושת הביטחון, זה תחושת היכולת שלו. כי בעצם אף אחד מאיתנו לא בטוח בשום דבר. האם כשאנחנו חוצים את הכביש אנחנו 100% בטוחים שהכל יהיה בסדר? הכל סטטיסטיקה, סטטיסטית, בעזרת השם, הכל יהיה בסדר. אנחנו חיים על בסיס סטטיסטיקה, והסטטיסטיקה הזו היא זו שמעניקה לאדם את תחושת העונים, תחושת הכוח, תחושת השליטה יחסית. בשביל שאדם מרגיש תחושת ביטחון עצמי, ביטחון עצמי זה עדי תחושה שבגדול, בכל מצב, אני אוכל לתפקד. בצורה טובה יותר, טובה פחות, אבל תמיד יהיה לי את האמרה שלי, תמיד יהיה לי את העשייה שלי, תמיד יהיה את הפעילות שלי, תמיד יהיה לי מה לעשות, איך להגיב. זה ביטחון עצמי. אדם ביטחון עצמי זה אדם שלא תמיד יודע שהוא יגיע את תוצאה טובה, אבל הוא תמיד יודע שהוא לפחות יכול להתקדם במצב שבו הוא נמצא. יוצא שהביטחון העצמי העיקר זה הידי התקדמות ועשייה בלי לחפש כל הזמן תוצאות. אני אומר את זה כי זה חשוב מאוד כאשר אנחנו עובדים בנושא הביטחון העצמי שלנו, ואז אנחנו מרגישים נפילה. כשאנחנו מרגישים נפילה, אחד מהדברים החשובים לעשות, זה בעיקר לא להתמקד בנפילה. זה נשמע פשוט מה שאני אומר, אבל זה בעיקר מה שמוריד את הביטחון העצמי שלנו. כלומר, חלק מבניית ביטחון העצמי שלנו, אפשר להסתכל על זה כאילו הנפש שלנו רוצה לבחון אותנו, והנפש שלנו אומרת, רגע, 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 התקדמת עם ביטחון עצמי? בוא נראה אם אתה יכול להתקדם עם השלב הבא. אתה מתקדם בשגרה, כשהכל טוב אתה מתקדם עם ביטחון עצמי. עכשיו בוא נראה אותך מתקדם עם נפילה. ובזמן הנפילה אדם לא צריך להגיע למצב משופר יותר. עצם זה שאדם נופל רגשית, נופל מבחינת התפקוד שלו, והוא ימשיך לתפקד אפילו ברמה של 10% טוב יותר ממה שהוא בשעת הנפילה שלו, זה עצמו בונה את הביטחון העצמי שלו. כי כמו שאמרנו, בניית הביטחון העצמי של האדם זה לא ידי תוצאות אלא ידי עשייה בכל מצב. וכאשר האדם בזמן נפילה הוא מתפקד קצת יותר טוב, זה הרגעים שהוא בונה הכי הרבה את הביטחון העצמי שלו. זה כמו שכשאדם רוצה לחזק את שרירי הגוף שלו, אז כשהוא לא מתאמץ, אז הוא מפעיל את השרירים הקיימים. כשהוא מתאמץ, הוא מחדש שרירים חדשים. אותו דבר זה גם לגבי הנושא הזה. ברגע שבשגרה אנחנו מתפקדים טוב, זה נהדר, טוב וזה חשוב. יחד עם זאת, הרגעים החשובים ביותר לבנות את תחושת הביטחון, זה בדיוק ברגע המשבר, אבל ברגע המשבר אנחנו צריכים לשנות רק משהו אחד. לשנות את הרף שלנו, ולא להגיד שבגלל שאני משבר לכן, חבל, ואני צריך להשתפר ב-100% יותר ממה שאני עכשיו, לא. בזמן משבר, לזמן משבר, וזה כמו שומע חתם סופר שהקדוש ברוך יציל אותנו מהשעות הרעות, זה זמני משבר שיש לבני אדם שהם לא תמיד תלויים בו. אנחנו לא רוצים שהם יגיעו, אבל כשהם מגיעים הרגעים האלה, אנחנו לא יכולים לתפקד ברמת ה-100% שלנו, וחבל לצפות לתפקד ברמה הכי טובה, אלא רק לצפות. לתפקד קצת יותר טוב ממה שאנחנו כעת, וניתן איזה חצי שעה, שעה, שעתיים, יום, יומיים, והגלגל יסתובב למקום טוב יותר. אבל בזמן משבר, לא לחפש להגיע את תוצאה טובה, לחפש רק לתפקד. זה בנוגע לשאלה הראשונה.
זאת אומרת, בזמן משבר... לא להתייחס כל כך למשבר, פשוט להמשיך הלאה.
היכולת לא להתייחס למשבר ולהמשיך הלאה, איזו שבונה את הביטחון העצמי. כי האדם, הוא מרגיש בטוח כשהוא מתפקד למרות משבר, ועצם העשייה היא זו שמשדרת לנפש, אנחנו בעלי יכולת ובעלי שליטה. נכון, לא ברמת 100%, אבל תמיד יש לנו יכולת לשפר קצת את המצב. עצם זה שאדם תמיד יכול לשפר קצת את המצב, זה כבר מעניק לו תחושת ביטחון עצמי. לגבי השאלה השנייה. לגבי השאלה השנייה, אנחנו מפרשים דברים בצורה פסימית, ואיך אנחנו יכולים לא לפרש דברים בצורה פסימית? אנחנו רואים לדוגמה באדם שמפרגן לנו, אומר מילה טובה או אומר מילה רעה. ומה שאנחנו עושים, אנחנו מפרשים את זה בצורה שלילית. איך אנחנו יכולים להימנע מדפוס החשיבה הזה? התשובה היא, קודם כל, כדאי לקחת את דפוס החשיבה השלילית. לדוגמה, האדם רוצה לפגוע, להיות לרעתנו. נגיד שאנחנו צודקים הפרשנות שלנו. גם אם אנחנו צודקים הפרשנות שלנו, מה זה אומר? אם אנחנו צודקים הפרשנות שלנו, מה זה אומר לגבי התוצאה? נגיד שבאמת אדם רוצה את רעתנו. אם האדם רוצה את רעתנו, כמה זה יפגע בנו? כמה אנחנו נסבול המצב? כמה זמן נסבול המצב? כמה גרוע הולך להיות? מה היכולת שלי להתמודד אם היה המצב יהיה גרוע? כלומר, לפעמים לא נכון להדחיק את הרגש השלילי, אלא פשוט להתעמת מולו ולבדוק רגע, כמה הוא גרוע, כמה הוא קשה. טוב, נגיד שהוא באמת רע, כמה הוא רע, כמה הוא מאיים, כמה הוא חונק, כמה הוא נועל, כמה הוא שם אותנו במקום סגור ולא מתפקד. ברגע שאנחנו נזהה את זה, אז אנחנו נוכל לראות את הנקודה של לא רק המצב השלילי, אלא גם יכולת השליטה שלנו בתוך המצב. למה? כי אני יודע שזה לא כל כך מאיים עליי.
זאת אומרת, ברגע שאני אפענח את זה, מה כל כך גרוע בזה, אני רואה שזה בעצם לא כזה גרוע.
בדרך כלל, כל העוצמה של הפחד זה באי הידיעה. מה בדיוק עם הפרטים? מה בדיוק מאיים? מה בדיוק מפחיד? זה בעיקר מה שמפחיד האדם. תחושת הנעלם הזה.
אז פשוט להתעמת מול הפירוש השלילי, ובסופו של דבר להגיע למסקנה, זה לא כזה שלילי, זה לא כזה נורא.
לדוגמה, בדיוק. לדוגמה, החברה אומרת, לא רוצה יותר את חברתך. טוב, מה זה אומר? כמה זה גרוע? האם זה לשבוע, לשבועיים, חודש, חודשיים, כל החיים? מה זה משפיע עליי? כמה זה ישפיע עליי? האם אני יכולה להתמודד? האם אני יכולה להסתדר? כמה גרוע זה הולך להיות? זה נקרא להתעמת. בדרך כלל, אנחנו רואים שהמצב הוא לא כל כך גרוע כמו שאנחנו מתארים את זה בחשיבה שלנו.
הבנתי. בסדר גמור. תודה.
כדאי גם לעשות את זה על דף, אפילו בזמן רגוע. נגיד שאנחנו בפחד, תחושה או נעימה, זה טיפה יותר קשה, אבל כשאנחנו בזמן רגוע ושלם, לקחת דף והתחיל לעבור על כל מיני מחשבות שיהיו לנו, ולראות כמה הן דרמטיות, כמה הן קשות. ולזכור, כן, אפשר גם לעשות על העבר, ואפשר לראות דבר מאוד מעניין, שנראה ש-70% מהדאגות והפחדים שלנו, בסוף לא עתידים להתממש. רוב הפחדים שלנו לא מתממשים. רוב הפחדים שלנו, בסוף לא מציפים את החיים שלנו, והם מתפוגגים. הם היו במחשבות, וכשאדם חושב על דבר מסוים, עוד פעם ועוד פעם, אז זה יוצר תחושה של אמונה, שהוא כבר מאמין בזה, שזה באמת אמיתי, אבל זה רק בהרגשה, ומההרגשה עד המציאות, יש הרבה גורמים שלא מאפשרים לדברים להתקיים בשטח. רוב הדאגות של האדם בסוף לא מתממשות. בסדר?
בסדר גמור, תודה רבה.
בהצלחה.
אמן.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם יושב ראש מרכז הישגים, הרב דוקטור אייל אונגר.
שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום, רציתי לשאול.
כן.
אני נשוי 3 שנים.
כן.
אני יודע, יש לי בעיות של שלום בית, לא משהו מיוחד, רגיל כמו כולם, אבל בעיקרון הייתי אצל, אני לאחרונה, אני הולך ליועצי נשואים בשנה האחרונה, כאילו הרבה יועצי נשואים. ואשתי, מה שלא נראה לה שזה, נוטה לכיוון שלה, משהו כזה, אז אני לא מצליח, היא לא רוצה, ואני לא, אין לי שום סיכוי לשכנע אותה שהיא
תגיע לייעוץ.
כן, ובייעוץ שאני כבר נמצא, והיא רואה שזה גם כן משהו אחד, אומרים לה שזה לא נכון, או משהו, או שיש לה איזה בעיה קטנה, אז היא גם כן אוטומטית מצליחה לרדת מזה, ו ואני לא יודע, אני מנסה להחזיר אותה, או שהם מתקשרים.
והיא לא רוצה להמשיך, היא בגדול.
אין לי שום שליטה, כן.
כן.
לי אין שליטה עליה בעניין של ה... של... של... יוצא נשים.
כן. בסדר גמור, אז זה, אנחנו רוצים לדבר על זה, נכון?
כן, לא, אני רק רוצה לדעת, כן, בדיוק איך אני יכול לדחוף אותה, מה אני יכול לעשות כדי למנוע את זה, כדי ל...
בסדר גמור, תראה.
לא, לא.
בהרבה מאוד כן. מקרים, בני אדם, הם נמצאים בבעיה מסוימת, והמחשבה או הלך החשיבה או סגנון החשיבה שהוביל את האדם לבעיה, עם אותו סגנון מנסים לפתור את הבעיה. מה הכוונה? בעצם, אם אני מבין נכון, מה שקורה זה יש הרבה מאבקי כוחות בין בני הזוג. היות שיש הרבה מאבקי כוחות, מריבות וכוחות, מי צודק, מה צודק, מה היה, איך היה, מה העובדות, בדיוק מה קרה. אז זה הוויכוחים שישנם. ואז כאשר אלה הם הוויכוחים, כל אחד הוא נמצא בזווית ראייה שגויה מאוד, שבמקום לחפש, לראות איך אנחנו בתוך המצב הרע חיים יחד, מה שהם מחפשים לראות זה מי יותר צודק. ואז הם מגיעים ליועץ, שלפעמים גם אנשי מקצוע יכולים ליפול בנקודה הזו, והם מגיעים אל היועץ, אבל זה לא יועץ. הם קוראים לו יועץ, אבל הם חושבים שהוא שופט. ואז הם מגיעים ליועץ, ואומרים לו, תראה, היא עשתה לי ככה, ועשתה לי ככה, והשקעתי ונתתי והענקתי. ואז היא אומרת גם כן אותו דבר, כן, אבל מה אני השקעתי, נתתי, הענקתי, ולא קיבלתי מספיק. במילים אחרות, כל אחד מגיע אל היועץ בכובע של שופט. מצפים ממנו, תכריע. מי צודק? כמה צודק? איך צודק? הטעות שבגללה בני הזוג, בהרבה מאוד מקרים, מגיעים להיות נישואים, זה בגלל שהם מחפשים מי הצודק במערכת הנישואים. היות שהם מחפשים מי הצודק, אז הם מראש בתוך מאבקי כוחות. ברגע שאנחנו מחפשים את הצודק, הפסדנו בתוך מערכת הנישואים. זה נכון שתמיד אנחנו יכולים להגיד, אני מתוסכל, זה לא אופר, זה לא הוגן. כל המחשבות האלה, אני מתוסכל, זה לא אופר, זה לא הוגן, הן מחשבות, הן צפות, הן עולות, אבל אם הן מנהלות את אחד משני בני הזוג, המערכת לא תעבוד בצורה בריאה או תקינה, מכיוון שהאדם שהוא תמיד מרגיש שהוא מתוסכל, והוא היה רוצה יותר, וזה לא צודק, וזה לא הוגן, הוא יהיה בתחושת תסכול מתמדת, ולא פעם יהיה המקום של כמה אני צודק, כמה אני לא קל מספיק, וגם כשהוא מקבל, הוא אומר, או, סוף סוף, מישהו נתן משהו, מישהו התייחס, או מישהו מתחיל להתקדם, אבל זה לא מודד, זה יחזיק מעמד שבוע שבועיים, בגלל ש... ברגע שמראש יצרנו מערכת אסימטרית, כלומר מערכת לא סימטרית, לא שווה, אחד צודק ואחד טועה, אז מראש יצרנו מאבקי כוחות. אז גם בזמנים טובים, אנחנו רק לקראת ההכנה, לקראת הנפילה, כי אנחנו כל הזמן בתוך מאבקי כוחות. שופט...
לא, אני לא מתכוון, אני לא מתכוון דווקא על ה... אני מדבר על הנקודה, איך אני גורם להישאר, איך אני גורם
להפסיק. אני מגיע, 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 הנכון
ש... אני מראה לה שאני נשאר ושאני לא צודק, אבל...
רגע, 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 אני מבין את שהקדמתי יותר מדי, ההקדמה שלי הייתה ארוכה מדי, אבל לא שכחתי את השאלה, למרות שאולי זה היה נראה. עכשיו אני חוזר למקום הזה, אל התהליך של הייעוץ. בתהליך הייעוץ חשוב ששני בני הזוג לא ירגישו את התחושה ששופטים אותם, שמאשימים אותם. אז זה נכון שזו אומנות לא קלה של יועץ, מכיוון שבני הזוג מנסים להגיע למקום הזה. חשוב שאם אתם מגיעים לייעוץ, מה שתעשה, שאתה תקדים ליועץ ותאמר, ותגיד את זה מול אשתך. תאמר אם רבה סגנון של כל אחד מאיתנו עם הכאב, עם התסכול שלו, כל אחד מאיתנו בטוח שהוא צודק. לא באנו לחפש צדק, באנו לחפש שיתוף פעולה במקום שכל אחד מרגיש צודק ולא מקבל את ולא מקבל את האישור לצדק שלו. זהו, זה מה שבאנו. תצעירו את זה ליועץ מראש. לא שהיועץ מקצועית זקוק להצהרה הזאת, אם היועץ מקצועית הוא מכיר את זה גם בלי שנגיד לו את זה. אבל אני אומר שתצעיר את זה בשביל אשתך. שאשתך תבין, אני לא כאן להאשים אותך, היועץ לא כאן להאשים אותך, ואם מדי פעם צפה בו לה איזושהי האשמה, לא זו הכוונה. אנחנו באנו להתמודד ולפתור את הבעיה. אנחנו באנו יחד לראות איך אנחנו מסתדרים, איך אנחנו חיים, ואיך יחד אנחנו חיים בתוך אי הצדק הזה. זהו, זה העבודה של היועץ. היועץ לא בא לשפוט, וחשוב שהאישה נשפוט. תבין שהיא לא הגיעה לבית משפט, וחשוב שאתה תצהיר ותאמר, לכל אחד מאיתנו יש את המצוקות, את הדעות שלו, לא באנו לחפש איך אנחנו מאשימים ומי הצודק, אלא איך אנחנו יחד מתפקדים, איך אנחנו מתמודדים עם כעסים, עם ויכוחים, איך אנחנו מנהלים החלטות משותפות, איך אנחנו פותרים בעיות ביחד. זהו, רק את זה אנחנו מחפשים. תודה רבה לישי פופובסקי, לשלומה פולק, לכם המאזינים, שנה טובה ומתוקה. היו ברוכים.